שם ערב טוב לכולם, תודה על ההשתתפות. בעיירה אחת בחוץ לארץ, היה כומר, זקן, 50 שנה עבד שם, אחרי 50 שנה עורכים לכבודו מסיבת פרישה. הוא נעמד לדבר, וכדרכם של אנשים מבוגרים, מתחיל להפליק בזיכרונות לאחור, מספר על היום הראשון שלו בתפקיד, הוא אומר, תשמעו, היום הראשון שהגעתי לכאן לעיר, היה יום נורא. האדם הראשון שנכנס להתוודות אצלי, סיפר כאלה סיפורים מבהילים, שהוא גונב מפה וגונב משם. נבהלתי, חשבתי כל האנשים בעיר ככה, ואמרתי לאן באתי. אבל ברוך השם, זה היה רק האדם הראשון שנכנס להתוודות. אחר כך כל האנשים כבר 50 שנה, אנשים ישרים והגונים, הכל היה בסדר. הוא מסיים לדבר, נכנס לאולם הפוליטיקאי החשוב בעיר, וכמובן מתכבד לדבר, והוא מתחיל גם הוא לספר שהוא מכיר שנים את ראש העיר, הוא אומר למעשה, אני מכיר אותו מהיום הראשון שלו בתפקיד, אני הייתי הראשון שנכנס להתוודות אצלו. יש רגעים בחיים, וזה היום, יש שיעור, זאת תהיה הבדיחה היחידה בשיעור הזה, כי השיעור הזה עוסק היום בנושא מאוד מאוד רציני, בלי קשר לאירועי הימים, ועם קשר לאירועי הימים, אנחנו מאחלים לכל האנשים, אנשים יקרים שיצאו בעזרת השם, יהיה הכל בשלום, אבל יש הרבה רגעים בחיים, שכל מה שאנחנו מחפשים זה כוח. כוח מהקדוש ברוך הוא לעבור את הרגע, כי יש בחיים פיתויים. פיתויים מאוד קשים שיש לך הזדמנות לפעמים להכניס יד, לקחת כסף שלא שייך לך. לפעמים בכעס לפגוע בממון שלא שייך לך. ולפעמים חלילה לעשות טעות קשה ולפגוע במשפחה שלך, לפגוע בענייני נפשות. וכל מה שאנחנו מחפשים ברגע הזה זה כוח. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע במוח שאסור לי לעשות את זה, שזה יהרוס לי את המשפחה, שזה יהרוס לי את השם הטוב, שזה יהרוס לי את המעמד, אבל הלב חומד, הלב חושק, ואתה לא עומד בפיתוי, אתה לא עומד בתאווה, אתה לא עומד בניסיון שהיצר מטיב לך. ומה שאנחנו שואלים היום, וזאת השאלה הגדולה שכל אדם שואל את עצמו בחיים, מאיפה שואבים כוח לעמוד בפיתוי של היצר הרע? מאיפה שואבים כוח לעמוד בניסיון רוחני שהיצר הרע מטיף לנו? כי מה שהיצר עושה, הוא עושה שני דברים. שני דברים הפוכים כדי לפתות אותנו לעשות טעויות. פעם אחת הוא אומר לנו, זה שום דבר. הוא ממעיט בערך של העבירה. זה שום דבר, ימחלו לך על זה, יבינו אותך, אף אחד אחר במצב שלך לא היה מסתדר יותר טוב. לפעמים הוא ממעיט בכוח שיש לאדם. אתה אין לך כוח, זה, לא תצליח לעמוד בזה, אי אפשר לעמוד בזה, אין לך את הכוחות, תישבר. ממי אנחנו רוצים ללמוד? מהאדם שעבר את הניסיון הכי קשה בהיסטוריה. הגמרא אומרת, לעולם לא עמד ולא יעמוד אדם בניסיון שעבר יוסף הצדיק. למה? למה אומרת הגמרא ונקרא אותה מבפנים? לא יהיה אדם שיעבור ניסיון יותר קשה ממה שעבר יוסף משתי סיבות. א', ליוסף לא היה מה להפסיד. כל אדם, למה אנחנו לא עושים טעויות? מה מונע אותנו? מה הבקרה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו? אדם פוחד להפסיד. הוא יפסיד אם הוא יגנוב. אם הוא, אני יודע, חס וחלילה, יעשה טעויות בענייני הרעיות. הוא יפסיד את המעמד שלו, הוא יפסיד את המשפחה שלו, הוא יפסיד את הקריירה שלו, הוא יפסיד את השם הטוב שלו. ידברו עליו בבית הכנסת, ידברו עליו השכנים, ידברו עליו בתקשורת. הפחד להפסיד זה הבקרה שמונעת אותנו מלעשות טעויות. ליוסף לא היה מה להפסיד, רק מה להרוויח. אם הוא חס וחלילה חוטא איתה עם אשת פוטיפר, הוא רק מרוויח, הוא לא מפסיד שום דבר, על פניו. למה? כי יוסף היה ילד מחוק. אף אחד בעולם לא ידע שהוא קיים. חוץ ממנו עצמו, הוא היה אדם שקיים וירטואלית בלבד, אף אחד לא ידע שהוא קיים. אמא שלו נפטרה, אבא שלו ישב עליו שבעה, קרא עליו קריאה, מבחינתו הוא לא קיים. אחים שלו מכרו אותו לעבד, תשתשו ראיות, הביאו בגד מגועל בדם, אמרו תרוף תורף יוסף חיה רעה חלטו. יוסף הוא אדם שלא קיים, אין לו מספר זהות, אין לו דרכון, אין לו ניירות, כמה חבורת עבדים הביאה אותו למצרים. הוא יכול לעשות כל טעות בעולם, הוא אף פעם לא יצטרך לדין וחשבון, הוא אף פעם לא יצטרך להסביר את עצמו, אין, הוא נולד מחדש במצרים. כמו ילד מצרי, יכול לעשות מה שהוא רוצה. והדבר השני, שהופך את הניסיון של יוסף לבלתי נתפס, שאתה לא מבין, וזאת באמת השאלה הגדולה, זה לא שיוסף עמד מול אשת פוטיפר. כל אדם יום יומיים יכול לעמוד בניסיון. אבל במה אדם לא יכול לעמוד? בניסיון מתמשך. אם יש מישהי שמפתה את האדם כל הזמן, יום יום, יום יום, שנים, שנים רודפת אותו, בסוף אדם נשבר. אם יש לה מה להציע, אם היא אישה עשירה, אם היא אישה חשובה, בסוף אדם נשבר. יוסף הצדיק אומר עליו יעקב אבינו כשהוא נפרד ממנו בברכות, זה לא שהוא עמד מול אשת פוטיפר, הוא עמד מול כל נשות מצרים יום יום. איך הוא נפרד ממנו? בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, בנות צעדה על אשור. מה זה בנות צעדה על אשור? מביא רש"י את המדרש, שכל מקום שיוסף היה הולך, היה מקבל אס-אמסים, והיה מקבל מיילים, והיה מקבל טלפונים, ככה הוא חי כל חייו. אז זה לא שהוא עמד בניסיון אחד, רגע אחד, יום אחד, יומיים, שלושה. עשרות שנים הוא עומד בניסיון כזה. ואתה שואל את עצמך, איך אדם מצליח? איך אדם לא נופל? כשהפיתוי כל כך קרוב וכל כך מוחשי, ואין לו מה להפסיד, מה מחזיק אותו? לכן אומרת הגמרא, לא יעמוד אדם לעולם בניסיון יותר קשה מיוסף הצדיק. כל ניסיון שאדם יעבור, ואם חס וחלילה הוא יחטא, יבואו ויגידו לו בשמיים, אם יוסף הצליח, גם אתה היית יכול להצליח. אתה לא יכול להגיד לא יכולתי, תשמע, אף אדם לא היה עומד בפיתוי הזה, זה היה קרוב מדי, זה היה זמין מדי, זה היה נגיש מדי, זה היה מפתה מדי. יגידו לו בשמיים, לא היה יותר מפתה מיוסף. לא היה יותר קשה מיוסף. אם יוסף הצליח, גם אתה היית יכול להצליח. נקרא את הגמרא. עמוס ב', יש בסך הכל שני אנשים בכל התנ״ך שנקראים צדיקים. מכל 24 ספרי התנ״ך, 3,000 שנה של היסטוריה, רק שני אנשים נקראים צדיקים. לא משה רבנו, לא אברהם אבינו, לא דוד המלך, לא אהרון הכהן. על אף אחד מהם לא נאמר התואר צדיק. בסך, מה? בסך הכל על שני אנשים. נוח, עליו נאמר בתורה נוח איש צדיק.
בדורותיו.
בדורותיו. נקרא עמוס ב', מוסיף הנביא עמוס מעבר לנוח שהוא היחיד, מוסיף הנביא עמוס עוד אדם. על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. אומר הקדוש ברוך הוא, יש פשעים שלעולם לא אמחה לעם ישראל. אחד מהם על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שהם מכרו למצרים בעבור נעליים ילד צדיק. הולך הנביא עמוס והופך את יוסף לצדיק, בסך הכל שני אנשים בכל התנ״ך, נוח ויוסף. למה יוסף זוכה למה שלא זכה משה רבינו, למה שלא זכה אברהם אבינו? אומרת הגמרא ביומא למד ה' ב', רשע בא לבית דין של מעלה, אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה, אם אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי הייתי, יבוא אדם למעלה ישאלו אותו למה לא למדת, יגיד שמעו, הייתי בחור נאה, היו לי ניסיונות, היה לי מאוד קשה, היו לי פיתויים, הציעו לי דברים נורא קלים ונורא זמינים, אומרים לו, כלום נאה היית מיוסף הצדיק? היה לך יותר קשה מיוסף? אם יוסף הצליח, גם אתה יכולת להצליח. ולמה? בכל יום ויום הייתה אשת פוטיפר משתלתו בדברים. אמרה לו, הרי ניחוב אשתך בבית האסורים. אמר השם עתיר אסורים. הרי ניקופף את קומתך, פוגעת בך. אמר השם זוקף כפופים. הרי נמסמת את עיניך. אמר השם פוקח עברים. נמצא יוסף מחייב את הרשעים. כל ניסיון שאנחנו נעבור בעולם, אם נעצום את העיניים, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אם יוסף הצליח, גם אני יכול להצליח. לא ייתכן שיהיה לאדם איזשהו פיתוי יותר קשה מיוסף הצדיק. ולמה? כי זה לא היה פיתוי של רגע אחד. בראשית ממתת כף ב' בן פורת יוסף בן פורת הלעין, בנות צעדה על אשור, בראשית רבה צדיק ח', בנות מלאכים היו מציצות עליו דרך החרקין, ומשליחות עליו נזמים וטבעות כדי שיתלה עיניו ויביט בהן. הזכרת בהצדקה את אברהם אבינו, יש דבר מדהים לגבי אברהם אבינו. אברהם ושרה הרי גם עוברים את אותו ניסיון. אברהם יורד למצרים, לוקחים את שרה למלך, משחררים אותה. מה אומר להם המלך? ואתה קח את אשתך, קח ולך, לך מפה. אומר רש"י, למה לך מפה? לך ומהר, אומר להם המלך. כי זה מקום שטוב זימה. זה מקום שממני יצא, מאנשים אחרים היא לא תצא. מצרים הייתה מקום שיהודי דתי לא יכול ללכת בו ברחוב. זה עיר חטאים, זה מקום מופקר, מקום שיהודי דתי לא יכול להסתובב בו. אז אברהם ושרה זוג זקנים, הם גם היו נשואים, יכולים לשמור אחד על השני. והם גם זוג זקנים, כבר אין להם את היצר הרע שיש לי ילד בן 17. ויוסף הצדיק, ילד בן 17, בלי משפחה, בלי אף אחד ששומר עליו. ולא רק שאין משפחה והוא חושב שמחר הם יחזרו. שכחו אותו, אף פעם הם לא יחזרו, הם לא יודעים איפה הוא. ועדיין הוא מצליח להגיד לה לא, ולברוח מהבית וימהן, ולנוס מהבית ולהיכנס לכלא במסירות, להיות שם, גם הוא היה כאן איזה 12-13 שנים בכלא, לפי המדרשים. זה דבר שהוא לא יאומן ולא מובן, ואתה שואל מאיפה הכוחות שלו. טוב, אז כולם מכירים את דברי רש"י, מה נתן ליוסף את הכוח? ברגע האחרון, ברגע האמת, ואנחנו נראה שזה לא היה קל ליוסף, כי הוא כמעט בא באמת לחטוא איתה, הוא כן? כמעט. זה, כמו שנקרא עוד מעט, אומר רש"י דבר מדהים. פתאום, הוא כבר הגיע הביתה, והייתה לו מחשבה לחטוא, אבל פתאום הוא ראה מול העיניים דמות שזעזעה אותו, וגרמה לו לתפוס את הרגליים ולברוח מהבית. אומר, מביא רש"י דברי הגמרא במסכת סוטה, נקרא בראשית למתת י"א, ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אותו יום שאין אף אחד בבית ויוסף מגיע לשם. למה אתה מגיע אם אין אף אחד בבית? לעשות מלאכתו. מה זה לעשות מלאכתו? מביא רש"י מחלוקת מהגמרא מסכת סוטה. אחד אמר מלאכתו ממש. בא לעבוד, חשב שאין אף אחד בבית, יום שקט לעבוד. ואחד אמר, להפך, אין אף אחד בבית, אז הוא בא לחתום. לפי הפירוש הראשון, אין אף אחד בבית כולל הגברת. לפי הפירוש השני, אין אף אחד בבית מלבד הגברת. רק היא בבית. ואחד אמר לעשות צרכיו עמה, הוא בא לחתום. אלא שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו. פתאום הוא רואה מול העיניים את הדיוקן של יעקב אבינו, הוא כבר היה חודשים אחרי שהוא עזב את הבית, הוא לא ראה את אבא שלו הרבה מאוד זמן, פתאום הוא רואה מול עיניים את הדיוקן של יעקב, וזה מזעזע אותו והוא בורח מהבית, וינס ויצא החוצה. דרשה יפה מאוד שהגמרא מביאה מסוטה, והיום אנחנו רוצים להקדיש את כל השיעור להבין מה מונח פה. אז הוא ראה את אבא שלו. אז מה אם הוא ראה את אבא שלו? עשיו ראה את אבא שלו כל יום, ולא בדמיון אלא במציאות. נו אז מה? יצא מהבית והלך לצוד נשים תחת יד בעליהן. מה זה משנה? אדם שרואה את אבא שלו זה משמר אותו מלאכתו? היצר הרע ברוך השם יכול להתגבר על כל, לא ברוך השם, אבל זאת העובדה. הוא יכול להתגבר על כל בעיה, הוא מוצא פתרון. והוא לא ראה את אבא שלו במציאות, רק בדמיון. שנית, מה זה נראתה לו דמות דיוקנו של אביו? מה הגמרא מתכוונת לדייק? מה זה דיוקנו של אביו? היה לי יעקב אבינו איזשהו דיוקן מיוחד?
יוסף היה בדיוק בדיוקן של אבא שלו.
אז הוא ראה את עצמו במראה, ואז? יפה מאוד הרעיון הזה, ואז מה? זה הזכיר לו מה הוא אמור להיות. אומרים שחסידים שמים על הקיר תמונה של הרבי, בשביל מה? להזכיר לך מה אתה צריך להיות. זה יפה. אני שואל אבל מה זה דמות דיוקנו של אביו? מה זה ההדגשה דיוקנו? מה זה הדיוקן של אביו? ליעקב היה איזשהו דיוקן מיוחד. אז כולנו צלם, גם אתה בצלם, גם אני בצלם. למה צריך לראות את אבא שלו? גם אשת פוטיפר נבראה בצלם. כולם נבראו בצלם, מה?
המלאכים דומים ליעקב.
אז מה?
זה הדיוקן שלו, הדיוקן שפה...
ואז הוא ראה את המלאכים, אז המלאכים... ואז מה, אז המלאכים הפחידו אותו מלאכתו? מה מונח פה?
איך הוא נראה בשמיים?
אוקיי, אני הולך בעקבות, מנסים להבין משהו רוחני. נקרא תורת מנחם תשכ"א, שואל הרבי, חלק א' 262, צריך להבין מהו הדיוק דמות דיוקנו של אביו, מדוע לא מספיק רק הזיכרון אותותיו, ונצרח דווקא לראות צורת הפנים של יעקב. מה ההדגשה שהוא רואה את הפנים של יעקב? מה מונח בפנים של יעקב אבינו? שזה מזעזע אותו וגורם לו לברוח מהבית. ועוד שאלה אחת, ראיתי אותה השנה לראשונה בחתם סופר, תשמעו כזאת שאלה מדהימה, רק החתם סופר יכול לשאול אותה, ואני לא יודע איך לא כל המפרשים מקשים אותה. שואל החתם סופר את השאלה המתבקשת, למה רק ליוסף נראתה דמות דיוקנו של אביו? למה כשיהודה הולך לחטוא עם תמר, הקדוש ברוך הוא לא שולח לו את דמות דיוקנו של אביו? למה כשהשבטים עומדים לקבור את יוסף בבור, עומדים לרצוח אותו, לכו ונהרגהו, לכו ונשליחהו, לכו ונמכרהו, הם לא רואים מול העיניים את דיוקנו של אביו. למה רק ליוסף נעשה הנס הזה שמרים לו מהשמיים את הדיוקן? מה מונח פה? שאלתו של החתם סופר במסכת שבת ממתת. ואם הוא היה חוטא? ואם הוא היה חוטא, המהלך לא היה ממשיך?
לא.
למה?
הוא בעצם יצא מהשבטים.
אני רוצה לומר דבר מאוד יפה על זה שהחתם סופר אומר, רעיון גאוני, לא קשור למהלך השיעור שלנו, אבל זה כל כך יפה שאי אפשר לא לומר את זה. רעיון מבריק, כדרכו של החתם סופר, באמת מחוץ לקופסה לגמרי. הוא אומר דבר כזה, דומה למה שאתה אומר, את יוסף היה אינטרס להציל. אינטרס מיוחד ליעקב אבינו להציל את יוסף. למה? הוא אומר דבר גאוני. הגמרא אומרת שעל החושן, על החושן של הכהן הגדול זה היה האורים והתומים. זה בעצם היה התקשורת, המכשיר שדרכו הקדוש ברוך הוא תקשר עם עם ישראל. שרוצים לצאת למלחמה, מסתכלים על החושן. זה היה תחנת התקשורת מלמעלה. היו אותיות א' ב', כל אותיות א' ב', ודרך האותיות היו מהירות והיו מקבלים תשובה. איך היו כתובות אותיות א' ב'? הגמרא מביאה שתי דעות. דעה אחת שהיו כתובים שמות האבות והשבטים, דעה שנייה שהיו כתובים שמות האבנים עצמם. ספיר, נופך, יעלום, יושפה, שמות האבנים עצמם. אומר החתם סופר רעיון גאוני. האות סמך נמצאת רק אצל יוסף. אצל אף אחד מהאבות, אצל אף אחד מהשבטים לא נמצאת האות סמך. אם יוסף חוטא, הוא בעצם יוצא מהשבטים, הוא לא יכול להיות כתוב על החושן. אם הוא לא יהיה כתוב על החושן, תחסר האות סמך. אז יצטרכו לוותר על כל האבות והשבטים, ובמקומם לשים את שמות האבנים. יעקב אבינו שרוצה ששמות האבות והשבטים יהיו כתובים על החושן, דואג לשמור על יוסף, כדי שהאות סמך תישמר, ויהיה לנו את כל אותיות א' ב' על החושן. רעיון מבריק וגאוני, מאוד יפה. שוב, הוא רוצה להציל את יוסף, כדי שדרך, בזכות יוסף, כל שמות האבות והשבטים יהיו כתובים על החושן. אם יוסף מאבד, כל שמות האבות והשבטים מאבדים, ואנחנו נצטרך לכתוב, להשיג את האלף בית, מי עוד שמות האבנים, איפה שמה יש סמך? בספיר. שמה באבן ספיר יש את הסמך, וזה בעצם יחליף את האבות והשבטים. ככה חתם סופר אומר, אבל כמובן שאנחנו רוצים ללכת לרעיונות קבליים הרבה יותר גבוהים, למה היה אינטרס להציל דווקא את יוסף, אינטרס כפול ומכופל, מה שלא היה במקרים האחרים אצל יהודה ותמר ואצל בני השבטים. אז אנחנו שואלים שאלה פשוטה, מה נותן לילד בודד צעיר במצרים שאין לו מה להפסיד? את הכוחות הבלתי נתפסים, לשמור על טהרה 22 שנה, מה אנחנו יכולים לקחת מזה? לפני שנכנסים לעניין, הערה מרתקת, הזכרתי אותה בעבר, מאוד מאוד קשורה לנושא, חייבים להזכיר אותה. למה זאת שאלה מרתקת? כי כמו שראינו, ליוסף לא היה קל. זה לא, אתם יודעים, בצל אומות אחרות, הצדיק הוא אדם שאין לו יצר רע. אין לו בכלל בעיות. חז"ל לא אמרו ככה על יוסף. חז"ל אמרו שיוסף כמעט חטא. הוא הגיע הביתה בכוונה לחטוא איתה, הוא כבר לא עמד בפיתוי, אם לא נראתה לו דמות יוקנו של אביו שהצילה אותו. איפה רואים את זה? רעיון מקסים שקראתי באיזשהו מפרש, שאומר כך, המילה וימאן, המילה הגדולה הזאת שמסמלת את הלא שהוא אומר לה, מותאמת בשלשלת. שלשלת זה הטעם הארוך בתורה, שמובא רק 4 פעמים בכל התורה כולה. 3 פעמים בספר בראשית, פעם אחת בספר ויקרא פרשת צו. ראיתי פירוש, שואלים המפרשים למה זה. היו צריכים להגיד וימאן, בפשטה, בצורה ככה, אתם יודעים, צורה נחרצת, סימן קריאה גדול. בפועל אנחנו לא קוראים את זה ככה. וימאן, מה מסמל השלשלת הזאת? שזה וימאן ולא וימאן, ותעזבי אותי ולא תעזבי אותי. התורה רוצה ללמד שזה לא היה ככה. הוא לא צעק לה, תעזבי אותי, הוא לא צעק ככה. זה היה וימאן, זה היה הלוך וחזור, והוא מביא אותו מפרש, מביא לזה ראיה משתי השלשלת האחרות בספר בראשית. אם אני מסתכל איפה עוד יש טעם שלשלת בספר בראשית, בשלושת המקומות כמו אצל יוסף, זה מסמל לבטים. סערת רגשות, חוסר יכולת להחליט, הלוך וחזור, זה הטעם הזה, לעלות ולרדת, הלוך וחזור. פעם ראשונה זה אצל לוט. והתמאמה, למה? לוט לא יודע אם ללכת עם, עם המלאכים. הם אומרים לה, סדום נהפכת, בוא איתנו. הוא לא רוצה ללכת איתם. פה העיר שלו, פה הקריירה שלו, פה החברים שלו, פה המשפחה שלו, לאן אני אלך איתכם? אתה מבקש מיהודי זקן לעבור לאיזה מערה עם שתי בנות, מה הוא יעשה שם? העולם נחרב מבחינתו. אז זה והתמאמה, הוא נקרא, כן ללכת, לא ללכת. הולך צעד וחוזר צעד, אשתו מסתכלת אחורה, קשה להם להיפרד. השלשלת השנייה, ויאמר אצל אליעזר, ויאמר אקרנה השם לפניי היום, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שלח את הנערה, אני לא יודע איפה היא, שלחו אותי להביא אותה, לא יודע איפה היא. אומרת לך התורה, שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, זה היה ויאמר, הוא אמר, אבל בתת מודע היה לו קשה להגיד למה, כי המדרש אומר שהייתה לו בת בבית, והחלום שלו כל השנים היה שהבת שלו תתחתן עם יצחק. שהוא יהפוך להיות המחותן של אברהם אבינו. אז מצד אחד הוא מקיים את השליחות ואומר, אבל אנחנו יודעים שיש את מה שאתה אומר, יש את מה שאתה מרגיש בתת מודע, שאתה אפילו לא מודע לזה. זה הפסיכואנליזה, דברים שאתה אפילו לא מודע להם. אומרת לך התורה, אליעזר אמר, אבל זה היה קשה לו להגיד את זה, כי הוא ידע שהוא מבטר פה על, על המשפחה שלו. ומגיע והימאן של יוסף לומר לך, הוא אמר לה לא, אבל זה לא היה קל, זה לא שהוא יודעים, סינן את השיחות שלה, הוא בכלל לא הסתכל עליה. לא, 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 הוא כמעט חטא. ראיתי ראיה עצומה לזה במרשה. מאיפה המפרשים יודעים שהוא כמעט חטא? מה כתוב בתורה? בוא נקרא, ויהי כיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אולי לעשות מלאכתו זה בא לעשות מלאכת החשבונות. הוא היה הרי מנהל הבית, בא לעבוד, הוא חשב שאין אף אחד בבית, התיישב בבייסמנט לעבוד. למה חז"ל באים ומלמדים עליו חובה? אתה יכול ללמד עליו זכות. דע לך שלעשות מלאכתו זה בקריצה. הוא בא לחתו. אומר המרשה, ראיה מאוד יפה מהתורה, נקרא, ובאז 2, חידושי אגדות מרשה סוטה למדבב, מנדה אמר לעשות צרכיו עמה, שלעשות מלאכתו זה בקריצה, לא באמת מלאכתו, אלא בא לחתו. למה אתה צריך להגיד פירוש כזה, אם אתה יכול לדרוש אותו לזכות? הווה דן את כל אדם לקו זכות. למה להעליל עליו עלילות? דרש מדי לא כתיב לעשות מלאכה, אלא כתיב לעשות מלאכתו. הוא בא בשביל עצמו, לא בשביל העבודה שלו. הרי אם הוא בא בשביל לעבוד את האדון, אז זה עבודה של האדון, זה לא עבודה שלו. הוא הרי רק שכיר שם, זה לא מעניין אותו עבודה. הוא בא לעשות את המלאכה של האדון. אתה צריך התורה לכתוב, ויהי כיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכה. איזה מלאכה? מלאכה שהוא חייב לעשות אותה. מה זה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו? הוא בא בשביל עצמו, הוא לא בא בשביל העבודה. נקרא, דרש מדי לא כתיב לעשות מלאכה, אלא כתיב לעשות מלאכתו, דייק לה לעשות צרכה ולא מלאכת אדוניו. חשוב לתורה לחדד לנו שזה לא היה קל ליוסף הצדיק. וזה רק מחדד את השאלה. אז מה גרם לו? אז הוא ראה את התמונה של אבא שלו, נו? מישהו מאיתנו היה עומד בפיתוי כזה בגלל תמונה של אבא? אז ראה את התמונה של אבא. אבל הוא ילד קטן, והיא כל העתיד שלו תלוי בה. עוד הערה אחת לפני שנכנסים לעניין. למה חשוב למפרשים כביכול להעצים את הניסיון של יוסף? לכאורה זה לא יפה. היה יותר טוב שמה יגידו לנו? יוסף לא ספר אותה, לא ראה אותה. אני רוצה להגיד רעיון מקסים, רק בשביל הרעיון הזה אני אומר את כל השיעור. אומר התורה תמימה, והרבי דיבר על זה לגבי נוח, ואני קראת הרבי שאומר את זה. תורת ישראל, אומר משה רבינו פסוק אחד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו. כל דבר שהתורה אומרת, זה משהו מעשי. אם ליוסף לא היה יצר הרע, לא היינו באים לפה היום. מדבר על מלאכים, מלאכים לא מעניינים אותנו, אנחנו לא מלאכים. רוצה התורה להראות לך, שמה זה צדיק של היהדות? זה לא אדם שאין לו יצר הרע. אם אין לו יצר הרע, אין מה לדבר עליו. תורה מלשון הוראה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, לפי... כל פסוק בתורה הוא פסוק מעשי. לכן חשוב לחז"ל לחדד, שיוסף לא היה ילד כזה שבכלל לא ראה אותה. אתם יודעים, יש יהודים חסידים שהולכים ברחוב בלי משקפיים. לא לראות מה שלא צריך. זה לא היה ככה. הוא כמעט התפתה אם הקדוש ברוך הוא לא היה מציל אותו ברגע האחרון, כל ההיסטוריה כמו שהמתאמר הייתה משתנה. אולי הוא לא היה מציל את מצרים ולא מציל את עם ישראל בכלל. למה חשוב לחז"ל לעשות את זה? כדי שנוכל ללמוד ממנו. שנבין שצדיק זה אדם שבחר להיות צדיק. זה לא אדם שנולד צדיק, זה אדם שבחר בבחירה חופשית להתעלות על היצרים שלו, למצוא כוחות ולהצליח. לפי זה הרבי מתרץ שאלה עצומה שכולם מכירים את השאלה הזאת ודוב הזכיר אותה ברמז, גם על נוח אותו דבר. נוח, התורה יוצאת מהכלים לשבח אותו. אין אדם בכל התנ״ך שמקבל את השבחים שמקבל נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מה באים חז"ל ומקלקלים? צדיק? נוח הזה צדיק. בדורותיו. רק בדור שלו היה צדיק, לעומת כל העבריינים סביבו היה צדיק. בדור של אברהם אבינו, לא שישי לא היה מקבל, שבי לא היו מעלים אותו, אחרון לא היו מעלים אותו, מי המסתכל עליו בכלל? שואל הרבי למה? עד שאחד יהודי אחד מקבל מחמאות, למה לקלקל? מה? כן, אז מה? למה לקלקל? למה צריכים להקטין אותו? סוף סוף אחד שהתורה יוצאת מהכלים לשבח אותו. אומר לך הרבי, כי אם נוח כזה צדיק גדול, מה יש לנו ללמוד ממנו? אז הוא היה צדיק, נו מה אני אעשה? אני אין לי כזה, אני לא צדיק, לי יצר הרע. חשוב לחז"ל להקטין אותו, כדי לומר לך, נוח היה אדם רגיל שבחר להיות צדיק. נוח לא נולד צדיק. נוח הוא לא אברהם אבינו, הוא לא משה רבינו, אלה אנשים בלי יצר הרע. זה לא האנשים האלה. נוח היה אדם, מה התורה מספרת עליו? המציא מחרשה. נוח היה אדם רגיל שהולך כל בוקר לעבודה, למד בבית ספר מקצועי, אחר כך הלך, המציא מחרשה, תיקן כלי עבודה, היה אדם כמו כולם. יכל לא לשלם משכורות כמו כולם, יכל לגנוב כמו כולם, יכל לחמוס כמו כולם, אבל הוא החליט שהוא לא יהיה כמו כולם. זה צדיק בלשון התורה. אדם שמחליט להיות לא כמו כולם, זה נקרא צדיק. נקרא. ויוסף?
בן של צדיק.
מה זאת אומרת בן של צדיק?
יש לי
הכל. בסדר, אבל כולם שם היו בנים, למה דווקא הוא הצליח יותר מכולם? נקרא. תורה תמימה, מה ראה דורש, שואל התורה תמימה הרי ברוך אפשטיין, אחד הפירושים החשובים על התורה, מה ראה דורש לדרוש בגנות יוסף, מה שהתורה כיסתה. אם התורה אמרה לעשות מלאכתו ברמז, למה צריכים לקלקל, להגיד, זה לא היה מלאכתו, זה היה מלאכות אחרות, ובפרט כשאפשר לפרש מלאכתו ממש. למה לחז"ל חשוב, חס ושלום, להביא את יוסף אל הפינה? יש לומר, דעה דרבה, בזה התווספה מעלה צדקתו, שאף על פי כן כבש את יצרו ועמד בניסיון. צדיק של היהדות זה לא מלאך. צדיק של היהדות זה אדם שבוחר להיות צדיק. יש לו יצרים והוא בוחר להתגבר עליהם. אומר הרבי בליקוטי שיחות ה' 283, לגבי נוח, למה חשוב לחז"ל להקטין חלילה את הצדקות של נוח? ההוראה לרוב בני אדם היא מהפירוש השני ברש"י, שנוח היה צדיק רק ביחס לבני דורו, צדיק בשם המושל בלבד. כי דרגה כזו של צדיק שייכת לרוב בני האדם. ומכאן נתינת כוח לכל יהודי, שמבלי הבט על עומקם של מי המבול, הוא יכול להציל את עצמו ואת העולם כולו. אוקיי, אז השורה התחתונה מובנת, ליוסף לא היה קל. אם הקדוש ברוך הוא היה שולח לו את התמונה הזאת ברגע האחרון, כל ההיסטוריה הייתה משתנה. ואנחנו שואלים, מה? אז ראית תמונה. ולמה, אתה יודע מה, למה הוא ראה את אבא שלו? ולא... מי אמר פה שיוסף היה בן של צדיק? למה הוא ראה דווקא את אבא שלו? למה לא הראו לו דמות של אברהם אבינו? למה לא הראו לו דמות של יצחק אבינו? כולם היו צדיקים. למה דווקא אבא שלו? אמרת שהוא היה דומה לאבא שלו, מעניין. מה פה הרעיון, מה מונח כאן? רוצה לומר, רעיון עצום, אף פעם לא אמרנו אותו, רעיון בלתי רגיל. מה היה מונח בדמות יוקנו של אביו שזיזה את יוסף וגרמה לו לברוח מהבית? יש סיפור מאוד יפה על רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. סופר עליו, הרי הצדיקים, אדמו"רי החסידות, אנחנו ערב י"ט כסלו, אדמו"רי החסידות נהגו הרבה לסלק קטרוגים. היו שואלים כל מיני שאלות אנשים, אנשים לא מבינים אפילו למה, ומתברר שבזה הם נלחמו עם הקדוש ברוך הוא, הקטינו דברים, הגדילו דברים, וסילקו כתרוגים על עם ישראל. סופר עליו ערב יום כיפור ברדיצ'ב. באים מכל הערים מסביב, מכל הכפרים והעיירות, התפלל עם הצדיק, היו יהודים, שלא היה להם עניין כל השנה. כן, מגילה נקראת ב-14, ב-13, למה? ליהודים לא היה מניין כל השנה. היו באים בחגים לעיר הגדולה להתפלל. ערב יום כיפור, בית הכנסת מפוצץ, והם מחכים שהצדיק ייכנס. הוא נכנס. במקום ללכת לעמוד שלו, לפתוח כל נדרי, הוא ניגש לאיזה כפרי שהגיע מאחד הכפרים בסביבה. שואל אותו, אתה גר אצל הפריץ הזה והזה? הוא אומר, כן. אומר לו, תגיד לי, לפריץ הזה היה כלב, נכון? כמה עלה הכלב? הוא אומר, סכום עצום, 2,000 זהובים. הוא שואל, וואו, כל כך הרבה, זה בטח כלב יקר. הוא אומר, כן, זה הכלב גרמני, כולם דיברו, יבוא אישי מחול. ואז הוא שואל, ואיפה, הוא שואל הצדיק, ואיפה הכלב עכשיו? הוא אומר, פריץ קם לפני יומיים בלי מצב רוח, הוציא את האקדח, והכלב, זה הראשון שהוא ראה, ירה בכלב. ולצחק ברדיצ'ב מחייך חיוך גדול, הולך למקום, מתחיל כל נדרי. אחרי החג הוא מספר לתלמידים שלו ככה, הוא אומר, לפני שבועיים, או לא לפני שבועיים, יותר מלפני שבועיים, לפני כמה חודשים, היה פה איזה עני. הגיע לעיר, אני יהודי, ביקש קצת אוכל, כמו שהיה פעם, יהודים לבדים, הולכים למקום למקום, חפשים אוכל לחיות. עבר בין התושבים, למה יש את האנשים לתת? כולם בעצמם מומללים. זה נתן לו חצי פרוסת לחם, זה נתן כוס מרק, זה נתן חצי כוס חלב. לא הספיק לו, הוא יצא מהעיר, הוא עמד למות, הוא הלך ככה, חיוור, עוד רגע נופל ומת. הפריץ ישב בבית שלא ראה אותו, קרא לו, נתן לו לחם, נתן לו מה לאכול, החיה אותו. נהיה רעש גדול בשמיים. עם ישראל לא נתן לו שום דבר, הפריץ הגוי הזה כן נתן לו, נהיה כתרוג גדול על יהודי ברדיצ'ב. אמרתי, אני לא יכול להיכנס ליום כיפור בלי לבטל את הכתרוג הזה. ואז עלה לי רעיון, הגיע המלאך גבריאל, מגיע שם המלאך מיכאל, והתחיל לדבר על הכלב. אומר, תראו, הפריץ הזה גם קנה כלב ב-2,000 זהובים, ולמחרת ירה בו. אז מה? הוא לא נתן ליהודי מה שאין לו, הוא נתן ליהודי מה שיש לו. יש לו כל כך הרבה, אז הוא נתן ליהודי גם צלחת מרק. היהודים המסכנים האלה בברדיצ'ב, המעט שהם נתנו זה מה שאין להם. את הצלחת מרק שהם נתנו, את הפרוסת לחם שהם נתנו, הם נתנו את מה שאין להם. הפריץ הזה, מה שהוא נתן, הוא נתן את מה שיש לו. זה לא חוכמה גדולה. הנה הוא נתן ליהודים, אחר הוא נותן לכלב והורג אותו. אומר רבי יצחק ברדיצ'ב, ככה סילקתי את הקיטרוג. אמרתי, יהודים מה שנתנו, נתנו את מה שאין להם. הוא נתן את מה שיש לו. מה אני רוצה ללמוד מהסיפור הזה, ונביא עוד אחד דומה. מעשים קטנים הם מעשים גדולים. כשאנחנו מתמודדים עם עבירה, עם מצווה, זה נראה לנו כאילו אדם שוכב במיטה ומתמודד לבד עם הפיתויים והסכנות הגדולות שלו. הוא אומר, מאיפה אני אמצא כוח? וזה נראה לו דבר, מאיפה יש את הכוחות? דע לך שאתה עכשיו משנה את כל העולם כולו. מצווה או עבירה זה דברים שמשפיעים על כל הקוסמוס, הם יוצרים כתרוגים, הם מבטלים כתרוגים, כל העולם משתנה בגלל ההתלבטויות הקטנות שלנו. בואו נבין מה יוסף רואה כשהוא רואה את אבא שלו. הגמרא אומרת דבר עצום על הפנים של יעקב אבינו, וכולם ככה ניסו להגיע לזה, וברור שיש פה רמז, מה מונח בפנים של יעקב אבינו? למה הוא לא ראה את יצחק? למה הוא לא ראה את הגב של יעקב אבינו? מה מונח בפנים של יעקב אבינו? הגמרא מספרת בבא בתרא נ"ח על רבי בנא. רבי בנא היה אדם שמסמן את הקברים. היה הולך, מסמן את גבולות הקברים, כדי שכהנים ידעו איפה ללכת, שלא יתמעו. הגיע לחברון, למערת המכפלה, יורד למטה לתוך האדמה, מתחיל לסמן את הקברים. הרי אנחנו מסתובבים למעלה, אנחנו לא יודעים באמת איפה הקברים. רק זה מסתובבים שם. הוא יורד למטה לדעת איפה הקבר של אברהם, איפה הקבר של יצחק, של האימהות, לסמן את זה. עבר את אברהם ושרה, עבר את יצחק ורבקה, עבר את יעקב ולאה. ואז הוא בא להיכנס לקברים הפנימיים של האדם הראשון וחווה. אמרו לו מן השמיים אל תיכנס. מספיק שראית את דיוקנו של אדם הראשון, את אדם הראשון עצמו אתה לא יכול לראות. שואלת הגמרא, מי זה דיוקנו של אדם הראשון? יעקב אבינו. שפניו של יעקב אבינו דומות לפניו של אדם הראשון. אז אנחנו כבר מתחילים להבין דבר אחר. כשיוסף רואה מול העיניים את פניו של אבא שלו, הוא לא רואה את אבא שלו, הוא רואה את מי שאבא שלו דומה לו. הוא רואה מול העיניים את אדם הראשון. והוא מבין שהחטא של אדם הראשון חזר לתחייה. שאם הוא עכשיו חוטא עם אשת פוטיפר, הוא מחיה מחדש את חטא צדת. אם הוא לוחם באשת, אם הוא מתגבר על התאווה של תאווה אול העיניים, הוא מתקן את חטא צדת. יוסף מבין פתאום שהוא מחזיק ביד פצצת אטום. זה לא שאלה של עבירה קטנה, אני כן יעמוד בה, אני לא יעמוד בה. אין עבירה קטנה. כל עבירה קטנה היא עבירה גדולה שמשפיעה על כל ההיסטוריה. יוסף מבין לבד שהוא לא לוחם לבד עכשיו, הוא לוחם עם חטא צדת, עם החטא הכי גדול בהיסטוריה, והוא נגזר עליו לתקן אותו. איך הוא יודע את זה? כי פניו של אבא שלו מזכירות לו את פניו של אדם הראשון. הוא מבין שהוא נהיה השליח לתקן את חטא צדת. מה העיקרון כאן? הרעיון מאוד פשוט. הרבי מביא רעיון קבלי שכתוב בו מגלי עמוקות. מגלי עמוקות זה ספר קדום, מאוד מאוד חשוב, אחד מספרי הקבלה החשובים, שנכתב לפני 500 שנה בפולין, רבי נתן נטע שפירא. זה ספר שיש בו כולו 252 ביורים על הפסוק "אעברנה בארצך", התפילה של משה רבנו והתחנן. 252, רשנון בית ביורים על זה. אחד הביורים מביא המגלי עמוקות דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר שכשאדם הראשון חטא בחטא צדת, אדם הראשון קלקל את כל שלושת העבירות החמורות. א', זה נחשב עבודה זרה, הוא עשה פתח לעבודה זרה, כי הוא אמר לקדוש ברוך הוא לא. זה עבודה זרה, להגיד לקדוש ברוך הוא לא, הוא בעצם אמר לקדוש ברוך הוא, יש אותך, יש גם אותי, לא בא לי. דבר שני, הוא פתח פתח לשפיכות דמים, כי אחרי חטא צדת נגזר עונש המוות, וג', הוא בעצם פתח פתח לגילוי עריות, כי הוא הרבה את התאווה. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, יפה מאוד שאמרת לא, אבל תאווה הוא לעיניים, מצטער, נחמד לי בעיניים, זה מה שאני אעשה. ממשיך המגלה עמוקות, מביא מכתבי האריזל, שכל אחד מהאבות תיקן פן אחד של החטא. אברהם אבינו תיקן את עבודה זרה, למה? אברהם אבינו הפיץ את האמונה, החזיר חזרה את המצב, התחיל לתקן. יצחק אבינו מתקן שפיכות דמים, כי יצחק אבינו כשהוא שולח את עשיו להביא לו אוכל, הוא אומר לו תשחוט את בעלי החיים, אל תהרוג אותם בעירייה, זו מיטה אכזרית. תעשה שחיטה שזו מיטה רכה, מיטה שבפחיתה כאב, מתקן את שפיכות דמים, ויעקב אבינו, התפקיד שלו היה לתקן את החטא של גילוי עריות, כי יעקב אבינו היה הראשון שכל ילדיו, מיטתו הייתה שלמה, כל ילדיו היו כשרים. כשיוסף רואה את אבא שלו מול העיניים, הוא מבין שכל האנושות לא יעבור. זה לא שהוא שוכב במיטה לבד ומחליט, לא, כן, מה בסך הכל יש פה, אני פה לבד. הדבר הקטן הזה הולך לשנות את כל הקוסמוס. אני אביא לזה עוד דוגמה, התחלתי עם דוגמה מרולי יצחק מברדיצ'וב. עוד דוגמה, מה הפירוש שמעשה קטן שאנחנו עושים, אנחנו לא מבינים את המשמעות שלו בכלל, משפיע על הגורל של עם ישראל. מסופר על הבעל שם טוב, סיפור מקסים שהרבי הקודם הביא אותו בזיכרונות שלו. מסופר על הבעל שם טוב, שפעם הוא ישב מכונס בעצמו, מודאג מאוד, וכשהבעל שם טוב היה מודאג, זה היה סימן רע, הבינו שיש כתרוג גדול בשמיים, והתלמידים הגדולים, רבי המגיד ממזריץ' וכל החברה הקדישה מנסים לשמח אותו ולהגיד מילים טובות, אין לי מי לדבר, הבעל שם טוב מנותק. פתאום נכנס יהודי, יהודי מאוד פשוט, שאתה רואה אותו בעיר, אף אחד אפילו לא מסתכל עליו. הבעל שם טוב רואה אותו, מחייך חיוך גדול, ואומר, תשירו שיר שמח, תנגנו ניגון שמח, היהודי הזה ביטל כתרוג גדול על עם ישראל. אחרי שהלך אותו יהודי, שאלו אנשים את הבעל שם טוב, מה הסגולה שלו, איך הוא עשה את זה? היהודי פשוט, שאף אחד לא הסתכל עליו בכלל. הבעל שם טוב אומר, היהודי הזה עמד בניסיון שלא עמדו בו מאז עקידת יצחק. חשבו מי יודע, אולי הכומר הכריח אותו להתנצר, אולי איזה גילוי עריות, איזה פיתוי, לא עמדו בו מאז, ניסיון שלא היה מאז עקידת יצחק. מספר להם סיפור. מסתבר שכל אחד מאיתנו עומד בניסיון כזה, לא עומד בניסיון כזה, 10 פעמים ביום. הוא אומר שהיהודי הזה יהודי עני, חוטב עצים, מביא בקושי כמה פרוטות הביתה. אבל מה, יש לו שיגעון, שיגעון דקדושה. הוא אוהב לקנות אתרוג מהודר. כל השנה חוסך כסף כדי לקנות אתרוג. ומחביא את הכסף מתחת המיטה, למחרת יום כיפור הולך עם הקופה, עם הכסף הקטן שהצטבר לו מכל העודף, קונה אתרוג מהודר. השנה, מספר הבעל שם טוב, הייתה לו שנה קשה, היה קר, לא יצאו לחטוב עצים, לאנשים לא היה כסף לקנות את העצים, הוא לא הרוויח כלום. פסח, לא קנה בשר ויין, שבועות, לא קנה מתנה לאישה, סוכות, לא קנה, ראש שנה עם כיפור, לא קנה בגדים לילדים, עליבות, עוני, שיח, הכי נמוך שאדם יכול להגיע. אבל מה, גם בשנה הקשה הזאת, הוא הצליח לחסוך פרוטה לפרוטה בלי שאשתו ראתה, ולחסוך קצת כסף לאתרוג. לא מהודר כמו כל שנה, אבל אתרוג יפה. למחרת יום כיפור, הוא נוסע מהבית, והולך ומביא אתרוג. הוא חוזר הביתה ערב סוכות עם שקית מרשרשת. אשתו חשבה שהלך בכל זאת וקנה לה מתנה לחג. פותחת את השקית, רואה קופסה עם אתרוג. כל התסכול שלה, כל הכאב שלה, כל הצער על החיים שלה התפרק. אמרה לו, אתה לא מתבייש? אין בשר בבית, לא קנית מתנה לחג, אין, הילדים לא קנו בגד לחג, והצדיק צריך אתרוג. למה, אתה לא יכול לברך על האתרוג של הרב? לא יכול לברך על האתרוג של בית הכנסת? מה אתה צריך אתרוג משלך? ובכעסה ובזעמה, לקחה את הפיתם ושברה אותו. פסלה את האתרוג, והוא מעשה ידיו טובעים בים. הוא מרים את העיניים ואומר, נו ריבונו של עולם, אז כנראה שלא מגיע לי אתרוג מהודר. אומר הבעל שם טוב, הביטול הזה, האמונה הפשוטה הזאת, היכולת ככה לקבל את הדין ולא לכעוס ולא לגדף ולא להרביץ חזרה, זה ניסיון שלא עמדו בו יהודים מאז עקדת יצחק, וככה הוא מבטל את הקטרוג הגדול. זה מה שמבין יוסף. שלעשות מצווה או לעשות עבירה, זה לא משחק פרטי שלך, בא לי, לא בא לי. כל מצווה, אנחנו נקרא את הרמב״ם שאומר, כל העולם, כל החיים שקולים. זה מוזניים שהמצוות כנגד העבירות שקולות, ומצווה אחת יכולה להביא את המשיח. ועבירה אחת חס וחלילה יכולה לרחק אותו. כל מה... מה? גמרא ודאי, והרמב"ם פוסק את זה להלכה בהלכות תשובה. כל החיים זה מוזניים, וכל מעשה שלנו מטה את המוזניים לצד אחד מעשה טוב. אז מפה אנחנו שואבים כוח, כשהיצר הרע בא ואומר לנו, עזוב, יבינו אותך, הקדוש ברוך הוא יבין אותך, הסבתא שלך תבין אותך, במה מדובר בסך הכל, דבר קטן. יוסף מבין שאין דבר קטן. יוסף מבין שהאדם הראשון עומד לו מול העיניים, מתחנן אליו, תתקן את החטא שלי. אתה לא עומד לבד, אתה עומד, כל האנושות עומדת מולך. כמה זה דבר גדול. למה אני אומר את כל זה? הרבי פעם סיפר סיפור מאוד מאוד מיוחד. היה אדם שהזכרנו אותו כמה פעמים שקראו לו פרופסור ולוול גרין, היה מדען מאוד חשוב בארצות הברית, שהוא חזר בתשובה והרבי היה מזמין אותו הרבה להרצות ולדבר על יהדות ומדע. פעם הזמינו אותו לראיון רדיו ברדיו ניו יורקי, יחד עם הרב זלמן פוזנר שגם היה שליח בטנסי, שגם היה לו פה גדול, וביחד הזמינו אותם לראיון רדיו על יהדות. שאלו שאלות על דה ועדה, הראיון היה נחמד, ואז המראיין מביא להם את השאלה, אתה יודע שזה גם מביך ככה, יש דברים שאתה לא יכול לענות עליהם, מה שלא תענה לא תצא טוב. המראיין אומר להם, תגידו לי, היהדות מציגה את עצמה כדת חכמה, כדת נאורה, כדת מפותחת, אבל ביהדות, אם אדם חוטא, הוא מקבל מלכות. איך אפשר לתת לו מלכות? יש לו בחירה חופשית. רוצה יעשה מצווה, לא רוצה לעשה מצווה. באיזה סמכות אתם נותנים לו מלכות? יש לו חשבון מול הקדוש ברוך הוא. באיזה סמכות אתם הולכים ונותנים לו מלכות? הרב זלמן פוזנר היה מופתע מהשאלה, שאלה קשה מאוד, ואתם יודעים מה עושים? בורחים. אז הוא אמר, עזוב, צריך אף פעם לא מגיעים לעונש הזה, זה רק איום, צריך לתת גם עדים, גם התראה, איזה אדם שעומדים שני עדים ואומרים לו, אנחנו ניקח אותך לבדין, ילך ויעשה. אם עושה זה כנראה משוגע, בגלל שהוא משוגע לא יקבל את המלכות. איך שהוא ברח מזה? אבל הוא לא ענה על השאלה, התורה מצווה לתת מלכות. הרבי בהתוועדות, בשבת ויגש תפשין חפתת, 69, אולי סוף 68, או תחילת 69, הרבי אמר, שאלו השבוע שאלה, והיהודי שעלה לשידור לא ענה לשאלה, ברח ממנה. מה התשובה האמיתית? איך אפשר לתת מלכות לבן אדם? יש לו בחירה חופשית. אז הרב הביא לזה דוגמה ממאורע שאז כל העולם דיבר עליו. בשנים האלה היה המרוץ לחלל, מי זוכר? את התחרות בין אמריקה לרוסיה, מי הגיע ראשון לחלל? והיו את אפולו, את החלליות. אפולו אחד, החללית הראשונה, היו בה שלושה אנשי צוות והיא התרסקה, כמדומני על הקרקע. היא לא המריאה הראשונה. אחר כך את הראשונות כבר פיתחו ושכללו. נשרפה. בחדר הפיקוד הם היו, נדמה לי, נשרפה. אמר הרבי, בשל כל כך יפה. אמר, תתארו לעצמכם שהחללית הזו ממריאה. אחר כך המריאו, הוא הגיע באמת לירח. החללית ממריאה, והוא, נגיד ארמסטרונג או אחרים, כל הזמן הוא מקבל באוזנייה הוראות מהפיקוד למטה. עכשיו תבדוק עם העיפרון, עכשיו תבדוק עם העת, עכשיו תרים, עכשיו תוריד, עכשיו תרים משהו מהרצפה, תוריד. ואז באמצע, לארמסטרונג נמאס. והוא אומר, בוא, יש לי בחירה חופשית. הם לא יגידו לי מה לעשות. והוא לוקח את האוזנייה ומתיח אותה בקרקע, ומתנתק הקשר, מכה, אין קשר עם הפיקוד עכשיו, עם המטה של נאסא למטה. אומר הרבי, הבן אדם הזה יקבל מלכות או לא יקבל מלכות? לוודאי שהוא יקבל, למה? אתה לא אדם בודד, מיליארד דולר הושקע בך. מיליארד דולר אמריקה השקיעה מכספי המיסים שלה בשביל להעלות אותך לפה. אתה לא יכול להגיד פתאום אני אדם פרטי. אומר הרבי, כשיהודי עושה מצווה או להפך עובר עבירה, הוא לא אדם פרטי. הוא משפיע על כל עם ישראל. זה לא עניין אישי שלך, אני רוצה, אני לא רוצה. אתה מטה את הכף של כל עם ישראל. אם אתה מזיק לציבור, אפשר להרביץ לך. זה אינטרס של הציבור לתפוס אותך ולמיד אותך במקום, כי אתה גורם שמזיק לכולם. הרעיון הראשון הזה, שבא היצר ואומר, כולה מצווה, כולה עבירה, מה שיוסף מלמד אותנו, נראתה לו דמות יוקנו של אביו, לא אבא עומד מול העיניים, אדם הראשון עומד מול העיניים. האנושות כולה, ההיסטוריה כולה עומדת כאן על הכף, ובמילא זה נותן משמעות אחרת לכל מעשה של מצווה, לכל מעשה של עבירה, שאדם מבין שהוא מכריע את כל הגורל של עם ישראל או את הגורל של העולם כולו. נקרא, בזריזות מובאה מספר 3, בבבת רנון ח' רבי בנה היה מציין את המערות, כשהגיע למערת אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה, הסתכלת בדמות דיוקנו של אדם הראשון, בדיוקנו עצמו אל תסתכל. מה זה דמות דיוקנו של אדם הראשון? פניו של יעקב אבינו מעין פניו של אדם הראשון. אומר המגלה עמוקות, אם אני מבין שפניו של יעקב אבינו דומות לפניו של אדם הראשון, אני יכול להבין למה יוסף הזדעזע שהוא ראה את דמות יוקנו של אביו. הוא הבין מה מונח כאן על הכף. הוא הבין שהוא משחק עם פצצת אטום, הוא משחק עם הקודים של הגרעין. מגלה עמוקות אופן קוף מבב, אמרנו שכל המגלה עמוקות זה רש נון בית אופנים, אז זה אופן קוף ממבב, מובה בכתבי הארי, שהאדם הראשון פגם בחטא צדת בשלוש העבירות החמורות, עבודה זרה שסירב לקדוש ברוך הוא, גילוי עריות, תאווה, שפיכות דמים, גרם את המוות, ואחר כך ג' האבות תקנו, אברהם תיקן עבודה זרה שהפיץ אמונה, יצחק תיקן שפיכות דמים שהורה לעשיו לשחוט הבהמה, ויעקב תיקן גילוי עריות, מיתתו שלמה. לפי זה אומר הרבי, זה מה שזעזע את יוסף. כשהוא ראה את אבא, הוא ראה מול העיניים את אדם הראשון. הוא ראה את ההיסטוריה כולה שמתחננת אליו, תתקן את חטא צדת, תשנה את אותו חטא ששינה את כל העולם הזה. אומר הרבי, תורת מנחם שם 264, על פי זה יש לבאר הפעולה דראייה דיוקנו של אביו. למה ראה דיוקן? מה ליעקב היה איזה דיוקן מיוחד? כן, שופרד יעקב מעין שופרד האדם הראשון. שעניין זה מזכיר את תיקון הפגם של אדם הראשון בכל ג' הקווים דעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הרי זה פעל אצלו שלא להיכנס בעניינים של חשבונות ושקלא וטריא, אלא לעמוד בניסיון ובאופן של וינס ויצא החוצה. ואם מישהו לא מבין את המשמעות, מה הפירוש? כשאנחנו עומדים עם הניסיונות הקטנים שלנו, ובא יצר ואומר, במה מדובר? אתה אדם קטן ועבירות שלך קטנות. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, מביא את הרמב״ם להלכה, זאת הלכה כמו לשמור שבת, אין הבדל. להלכה הוא מביא בהלכות שבוע פרק ג'. צריך כל אדם שיראה עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. הוא עצמו בדיוק מאוזן, וכן העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה. שנאמר וצדיק יסוד עולם, זה שצדק הכריע את העולם כולו לזכות והצילו. אז זה הביאור הראשון. שאלנו מה מחזיק ילד במצרים 22 שנה, ילד שאין לו מה להפסיד, רק להרוויח מהחטא הזה חלילה. מה מחזיק אותו? ההבנה שהוא לא לבד, ההבנה שההיסטוריה כולה מונחת על הכתפיים שלו, שכל מעשה שלו יכול להכריע את העולם כולו, זה נותן הבנה אחרת לכל העניין של החטא. זה ביור אחד.
אז הוא תיקן את חטא צדק, יוסף?
באיזשהו מובן, הרי עד היום החטא לא תוקן, אם החטא היה מתוקן, משיח כבר היה מגיע. אבל באיזשהו מובן, יש הרבה שלבים לתקן חטא, הרי גם כשאדם מתקן בעצמו חטא, מה זה מתקן? אתה מרחיק אותו מהמוח, ומרחיק אותו מהלב, ומרחיק אותו מהבטן, ומרחיק אותו מהידיים, ומרחיק אותו מהרגליים. אבל איך דוד המלך אמר? וחטאתי נגדי תמיד, למה? כי ככל שאדם מתעלה במדרגה, גם סדק קטן הופך להיות בעיה. גם שריטה קטנה הופכת להיות בעיה. ככל שאדם מתעלה, ככה החטאים הישנים צריכים יותר תיקון. כי פתאום הסדק הקטן הזה, איך זה ברעיתים? ברעית זול, גם סדק גדול לא מוריד את המחיר. אבל ברעית יקר, כל סדק קטן מוריד את פוגם במחיר. אוקיי, אז זה ביור אחד. אמרנו, מה שנותן ליוסף את הכוח, זה ההבנה מה מונח כאן על הכף. חטא צדת מונח כאן על הכף. וככה זה אצל כל אחד מאיתנו. הבאנו דוגמאות איך שמעשים קטנים משנים את כל ההיסטוריה בלי שאנחנו אפילו יודעים את זה. בכל זאת אני לא רוצה להסתפק בביור הזה, למה? כי את דמות דיוקנו של אביו הוא ראה רק אצלה, אצל אשת פוטיפר, אבל מה החזיק אותו עוד 22 שנה? הוא הרי לא ראה את אבא שלו כל יום מחדש. פעם אחת הייתה לו התגלות, נס! מה החזיק אותו 22 שנה? אז אני רוצה לומר עוד ביור, וזה מסביר, גם נותן הרבה כוח לנו וגם מסביר מה החזיק את יוסף לאורך כל השנים במצרים. ועוד תובנה מאוד חזקה, מאיפה שאוהבים כוח בפיתויים שכולנו עוברים אותם. סיפור, אני מקדים שהסיפור הזה הוא סיפור ממה בעל שם טוב. אם הייתי שומע אותו מחבדניק, הייתי אומר עוד פנטזיה חסידית, לא הייתי מספר אותו, לא הייתי אפילו תורח להסביר אותו. אבל את הסיפור הזה סיפר אדם לא חבדניק. אדמור מויז'ניץ, רבי ישראל אגר, אדמור מויז'ניץ של היום, סיפר שהוא שמע את הסיפור הזה ממקור ראשון, ואני מספר את הדברים ככתבם כפי שהוא סיפר אותם. לפני כמה וכמה שנים, הוא ישב אצלו בבית המדרש, וסיפר, דיברו על פרשת וישב, נראתה לו דמות יוקנו של אביו, הניסיון של יוסף וכו'. אמר אדמור מויז'ניץ, אני שמעתי מיהודי שחווה כזה דבר שנראתה לו דמות יוקנו של אביו, והוא סיפר סיפור. הוא אומר, לפני הרבה שנים, הוא בצעירותו, הוא היה בקליפורניה, והתארח אצל איזשהו חסיד, לא חבד, חסיד ויז'ניץ, או חסיד בנז, או חסיד גור, חסיד פולין כלשהו, התארח אצלו בשבת. והוא מספר לאותו חסיד עשיר שהוא רוצה לנסוע לראות את הרבי מלובביץ'. איך עושים את זה? אותו חסיד אמר, אני מקורב פה לחסידי חבד, אני יכול לדבר איתם, לסדר את זה. אבל אז החסיד הזה מוסיף לו משפט מפחיד. אומר לו, אבל אתם צריכים לדעת שהרבי מלובביץ' רואה אותך גם במרחק של אלפי קילומטרים. זה לא משפט שאתה שומע כל יום, הוא שואל אותו מה אתה מתכוון. הוא לא רוצה להגיד, זה נפלט לי, אני לא רוצה להגיד, זה לא היה מתאים, לא הייתי צריך להגיד את זה. נו, כמובן שאתה שומע את זה, זה רק מסקרן אותך יותר. הוא מספר שהוא לחץ עליו כל השבת, עד שבמוצאי שבת, אותו חסיד פולין, שאינו חסיד חבד, מספר לו את הסיפור. הוא אומר, אני הייתי מאושפז, הוא מספר על עצמו, הוא היה מאושפז באיזשהו בית רפואה, ליד לוס אנג'לס, מרחק שכמה שעות נסיעה מהבית שלו. ומשום מה, הוא היה מאושפז, וכשנמצאים כמה חודשים בבית רפואה, האישה לא יכולה להיות איתך כל הזמן, ויש הרבה אחיות שמטפלות בך, אז לפעמים נוצר איזשהו קשר אישי עם אחות, עם רופאה, ושם הקשר עבר את הגבול, ואיזושהי אחות גויה, שהתחברו ביניהם, והם החליטו שביום שהוא מסיים את האשפוז, הם בורחים יחד מבית הרפואה. והוא, יש לו הרבה כסף, הם יכולים לברוח, להיעלם, היא בעלת משפחה, הוא בעל משפחה, אבל התגבר עליו יצרו. והם סיכמו שיום שני מתחילה המשמרת החדשה, הם משתחררים ובורחים ביחד מבית הרפואה. יום שישי, בשעה 13:00, קוראים לו לטלפון בעמדת האחיות, אז עוד היה טלפון רק בעמדת האחיות, קוראים לו לטלפון. הוא ניגש מרים את הטלפון על הקו, אדם שהוא לא הכיר. הרב חיים מרדכי חודקוב, המזכיר האישי של הרבי מלובביץ', אומר לו, מי הבוקר אני מחפש אותך? בכל בתי הרפואה סביב לוס אנג'לס. הרבי אמר לי בבוקר למצוא אותך, ולהגיד לך שתעזוב עכשיו את בית הרפואה, תיסע הביתה. הוא, אתה יודע, נפלה פתקה משמיה, הוא לא יודע מה להגיב. הוא אומר, עוד כמה שעות שבת, אם אני אסע עכשיו אני אגיע לקסקס, ואם יהיו פקקים אני לא אגיע. אומר לו הרב חודקוב, אל תתחכם. תיקח את המפתחות, תרד לאוטו ותיסע הביתה. קיצור, אומר, מצד אחד, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אני לא מכיר אותך, אני לא חסיד שלך, אבל מצד שני, הידיעה הזאת, שמישהו נמצא איתו פה בחדר, שהוא לא לבד כאן, פשוט כל כך הפחיד אותו שהוא ירד למטה ונסע הביתה והגיע בדקה של הדלקת נרות, וכמו תמיד, ניסיון מפחיד רק כשאתה בתוכו, כשאתה יוצא החוץ, אתה מסתכל ואתה אומר, הייתי עומד לפרק את החיים שלי, מה חשבתי, לעזוב עם אחות גויה שאני לא מכיר אותה והיא לא מכירה אותי, שנינו בעלי משפחות, הייתי הורס את החיים שלי. אז הוא אומר לרב ישראל אגר, תדע לך שמרבי מלובביץ' צריכים להיזהר. אמר פעם הרבי רעיון עצום, מה החזיק את יוסף כל ה-22 שנה, ולא רק ברגע הראשון מול אשת פוטיפר. יוסף עצמו רומז על זה. כשמסתיים הסיפור, יוסף מגלה את האחים שלו, הם מגלים אותו, הוא שולח להם עגלות בשם פרעה להביא את אבא. התורה אומרת, יעקב לא האמין להם, ויפג ליבו, כבר שיקרתם עליי פעם אחת, לא מאמין לכם, כבר לא נאמנים לעדות. וירא את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. הוא רק רואה את העגלות, הנפש שלו חוזרת אליו. שואל רש"י, תגיד לי, יעקב אבינו מתפעל מכמה עגלות? שלחו לו כמה שמלות? יעקב אבינו מתפעל אם יוסף היה שולח איזה חידוש תורה, שלח תמונות של הנכדים שנולדו במצרים, שלח כמה עגלות עם שמלות, מה אתה מתרגש? אומר רש"י, לא, זה היה רמז. סימן מסר להם, נפרדנו בפרשת עגלה ערופה. אמר, תגידו לאבא שאני זוכר במה נפרדנו לפני 22 שנה, למדנו פרשת עגלה ערופה. מה זה פרשת עגלה ערופה? שהחכמים הזקנים, זקני העיר, אחראים על העניים שיוצאים מהעיר, שלא תהיה להם סכנה, לתת להם אוכל, ללוות אותם עד העיר הבאה, שהם יוכלו לשרוד, אני עוד זוכר את זה. שואל הרבי, מה הרמז בזה? סימן מה, הוא זוכר, יש לו זיכרון טוב, מה הוא רוצה להגיד בזה? אומר הרבי, לא, כאן יוסף מספר לאבא שלו מה החזיק אותו. אומר לו, אבא, אתה נפרדת ממני בפרשת עגלה ערופה, מה אמרת לי בפרשת עגלה ערופה? שכשהולך אני בדרך, בדרך מסוכנת, מי אחראי עליו? זקני העיר. הבנתי שרוח נבואה נזרקה בך. אתה רוצה לומר לי, יוסף, אתה הולך עכשיו לדרך נוראה, שתימשך 22 שנה. אתה תחת האחריות שלי. אני נותן לך את הכוח, זה האחריות של זקני העיר, ללוות את העני ההולך בדרך, עד שהוא יגיע לדרך הבאה. אז בכל רגע של יוסף היה ניסיון. ואמרנו שכשיש ליהודי ניסיון, מה בא היצר ואומר לו? אין לך את הכוחות לעמוד בזה. אתה לא יכול לעמוד בזה, זה גדול עליך, אף אחד לא יעמוד בפיתוי הזה. יוסף אמר ליצר, אני כן יכול לעמוד בזה, כי אבא שלי מאחוריי. אני לא לבד בדרך. לכל מקום שאני הולך, זקני העיר מלווים אותי. אם אני נכשל, אני מפיל את אבא שלי יחד. הרי בפרשת עגלה ערופה, אם אני מת, אם אני בדרך נופל, מי השם? זקני העיר, הם צריכים כפרה. יוסף ידע שאו שהוא נותן יד לאבא ומחזיק ביחד עם אבא, או שהוא מפיל את אבא יחד איתו. אז בא היצר ואמר לו, אין לך כוח. אמר יוסף ליצר, אל תגיד לי שאין לי כוח. אבא ליווה אותי, אגב, הרבי לא מביא את זה, אבל ראיתי מפרשים שאומרים שלא רק שיעקב לימד אותו פרשת עגלה ערופה, אלא יעקב קיים את עגלה ערופה.
אז למה הוא התרבץ אם ככה? כשהוא יודע שיש לו קשר עם אבא, הוא יפה, למה הוא
התרבץ בכלל? אתה שואל את זה ברצינות? זה כל כך קל לעבור מהמוח אל הלב. יש אדם אחד שלפני שהוא חוטא הוא לא מתלבט, אבל אתה יודע מי מנצח. לא היה מה להגיד ברדיו אם כולם היו, אם המוח היה מנצח תמיד. הבעיה היא שלא המוח מנצח. הייתה לו התלבטות, והקדוש ברוך הוא שלח לו את החיזוק, אבל היה לו לפחות בסיס, מטען שהוא ידע שאיתו הוא יכול להילחם ביצר. וזו ההוראה העצומה אלינו, שכשבא יצר הרע ואומר, אין לך כוח, אין לך כוח. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון, שהוא לא יכול לעמוד בו. וזקני העיר, והקדוש ברוך הוא, מה זה זקני העיר? החכמים, הצדיקים, הקדוש ברוך הוא, עומד איתנו ונותן לנו את היד כדי שנצליח. נקרא במובא מספר 4 בראשית ממהי כף זין, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. אומר רש"י, סימן מסר להם במה היה עוסק שפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה. אומר הרבי בליקוטי שיחות למד 223, יש לבאר הטעם לזה, שבשעה שפירש יוסף מיעקב היו עוסקים בפרשת עגלה ערופה. אמרתי שראיתי במפרשים, בבעל הטורים, בספורנו, בעוד מפרשים, שזה לא סתם. יעקב לא רק לימד אותו עגלה ערופה, יעקב קיים את עגלה ערופה. הרי הפסוק אומר, וישלחהו מעמק חברון. שואל רש"י, חברון לא בעמק, הר חברון, חברון בהר. מה זה וישלחהו מעמק חברון? אומרים המפרשים שיעקב ליווה אותו עד העמק. ליעקב, מה? זה רש"י מביא. אומרים המפרשים פירוש אחר, ליעקב הייתה תחושה רעה בלב. יעקב יודע שהוא שולח אותו אל האחים והשיבני דבר ואולי הוא לא יחזור. יעקב שולח אותו לדרך מסוכנת. אז הוא בעצמו מלווה אותו עד הכניסה לדרך, כמו החיוב של הזקנים ללוות את העני ההולך בדרך, ללוות את העני ההולך בדרך מסוכנת. ומילא יוסף מבין שהליווי של אבא לא נגמר, שאבא עדיין מלווה אותו. אבא נותן לו את כל הכוח, כל ה-22 שנה נותן לו את היד להחזיק מעמד, כי אם אתה נופל, כולנו נופלים יחד. אז זה מה שמחזיק אותו, כל השנים, הידיעה הזאת, שיש לו את הכוחות מהקדוש ברוך הוא לעמוד בניסיון. ואלו שתי ההוראות שאנחנו צריכים. ההוראה הראשונה לדעת, שהיקום כולו מונח על הכף בכל עבירה קטנה שאני מתלבט ורק הקדוש ברוך הוא יודע. והעבירה השנייה, שאין ניסיון שגדול מהאדם. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך את הניסיון הזה, נתן לי, נתן לכולנו, זאת אומרת שאפשר לעמוד בו. אז מבאר הרבי, מה הרעיון של פרשת עגלה ערופה? לפני ירידתו של יוסף למצרים ערוות הארץ, היה צריך לתוספת כוח רוחני כדי לעמוד שם בצדקו. וזהו שלימד אותו פרשת עגלה ערופה במוזרים זקני העיר, להתעסק בלוויית האיש ההולך לשדה, ולתת לו כל צרכיו כל זמן היותו בשדה, זוהי הנתינת כוח ליוסף לעמוד בצדקו גם במצרים. נסיים דקה אחרונה, אנחנו עומדים, עכשיו אני רק נזכר ש... עכשיו, אני אגיד את זה עכשיו. השיעור מוקדש לעילוי נשמת ישראל בן יהושע ומרים, שהנשמה תהיה עלייה ותמליץ טוב על המשפחה, לבשרות טובות, לנחת, לבריאות, כל מה שאתם מבקשים בעזרת השם, בהרחבה. אנחנו עומדים בערב י"ט כסלו, חגה של החסידות. אני חושב שהשיעור הזה מלמד אותנו יותר מכל, דווקא היום דיברתי יותר חסידות מהרגיל. מה זה שרוצים להגיד, מה חידשה החסידות? מה היה חסר בעולם אם חלילה לא הייתה מתגלה תורת החסידות? הבעל שם טוב ואחריו האדמו"רים נתנו לעולם שתי מילים, או ארבע מילים. קרבת אלוקים. כשיהודי לומד חסידות הוא מבין שהעסק הזה רציני. הקדוש ברוך הוא קרוב, הקדוש ברוך הוא רואה, ואתה לא אדם קטן, יש לך משמעות בבריאה. אילו דברים שנולדו ביחד עם החסידות. לפני זה לא דיברו. לפני זה אמרו צריך ולא צריך, מותר ואסור, על זה דיברו. לא חיפשו לתת משמעות. מה שבעל שם טוב נתן שנבין שהעסק הזה רציני, שכל אחד מאיתנו קרוב לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רואה כל אחד מאיתנו. לכל אחד יש משמעות כללית שמשפיעה על כל הבריאה, ולכל אחד יש כוח לעבור את כל הניסיונות שלו ואת כל הפיתויים שהחיים מזמנים לו, יש לו את הכוח להתגבר, כי תמיד האדם יותר חזק מהניסיון שלו. שנזכה בעזרת השם להתפשטות תורת החסידות ולעיקר להבטחה של המשיח לבעל שם טוב, מתי קעתי מר, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה, בקרוב ממש.